היום נמרחו למצד איבה, ואנחנו נתחיל מצדיהם עמוד ב' בערך 15 שורות מלמטה, באה מיני רב הונא מרב. אוקיי, אז אתמול אנחנו התחלנו בעצם סוגיות מאוד בסיסיות בדיני איסור והתר, דיני רוב ותשע חנויות וממש הסוגיות המפורסמות. זה הכל התחיל עם דברי רב שטען שבשר כיוון שנתעלה מן העין אסור. אוקיי, זה היה בצדיהם עמוד א' ממש באמצע. שאם יש חתיכת בשר שראית, כן, היה לך חתיכה או היה לך חתיכת בשר כשרה, כשר, ואז לא הסתכלתם, ואחר כך מסתכלים ורואים את החתיכה, צריך לחשוש שאולי עורב בא והחליף את החתיכת בשר עם חתיכת בשר אחר שאינו כשר. אז כבר שאלה כל מיני שאלות על זה, שלא ניכנס להם עכשיו. מקווה שכולם למדתם אתמול. ועכשיו אנחנו מתחילים שאלה של רב הונא. באה מיני רב הונא מרב, בחרוזים מהו? מה אם הבשר היה תלוי בחוט כזה, כמו שרואים לפעמים אולי בשוק או משהו שיש חתיכות בשר כאלה? אז אמר לי רב עונה לו, אל תהיה שוטה בחרוזין, הרי זה סימן, כאילו מה, איזה שאלה טיפשית, אוקיי, זה לא תמיד הכי טוב להגיד את זה לאנשים ששואלים שאלות, מוכב רב הונא, אבל בסדר, כאילו הוא אמר, אל תהיה שוטה, ברור שבחרוזין זה סימן, וברור שהעורב לא הגיע והחליף את החתיכה, כי הוא לא יכול לתלות את זה בחוט. אבל הגמרא אומרת שאולי בעצם זה לא היה שרב הונא שאל את רב ורב אמר אל תשוטה, אלא היא כדה אמרי אמר רב הונא אמר רב, שרב הונא בעצם אמר את זה בשם רב, שבחרוזין הרי זה סימן. אוקיי, שברגע שיש חרוזין אז זה כבר סימן ולא צריך להיות מודאג. אוקיי, מתחלנו עם סימנים, עכשיו אנחנו נמשיך את העניין הזה. רב נחמן מן ההרדה איקלה לגבי רב כהנה לפום נהרה במעלה יום הכיפורי. הוא הגיע לגבי רב כהנה לפום נהרה בערב יום כיפור. עתו עורבי שדו כבדי וחוליתה. כהערובים פשוט זרקו למטה כבד וכליות. אמר לי, שקול ואכול, הוא אמר, אתה יכול לאכול את זה. העידנה עכשיו, למה? דהתר שפיח תווה, כמו שראינו לפני כמה דפים, שבערב יום כיפור זה היה יום עם המון שחיטה, כי כולם רצו לאכול בערב יום כיפור, גם כי יש יום צום, וגם כי זה היה נתפס כיום טוב, והיה חיוב אכילה בעצם, ובגלל זה בעצם מותר, כי רוב הבשר כשר. אז אם הם זורקים חלקים, כנראה זה משחיתות כשרות. רב חייא בר אבי התאבד לקרקשתא בעיני דנא. הוא איבד חלק של בשר בין החביות של יין. עתה לקמד רב הונא, כאילו הוא בעצם מצא אותם, והוא הגיע לפני רב הונא לשאול האם זה נחשב בשר שנתעלה מן העין, כי באמת הוא לא ראה אותם. אמר לי, אילה סימן בגבי, האם יש לך סימן שאפשר לזהות את זה? אמר לי, לא, הוא אומר, לא, אין לי סימן. אילך תביעות עינה בגבי, האם אני אראה לך את זה, האם אתה תגיד, נכון, זה ניכר, זה שלי. אמר לי, אין, הוא אמר כן. אז אמר לי, אם כן, זיל שקול, הוא בעצם אומר לו, אתה יכול לאכול את זה על פי תביעות עין. Okay, תביעות עין זה נושא מעניין, איפה ראינו את זה? בבבא מציעא, באילו מציאות. אם מישהו מוצא אבדה, כן, זה הקלאסי, סימנים, כן, מישהו צריך להגיד, כן, אני מכיר את זה כי יש בזה איזשהו נקע שם, וזה ככה, וכן, זה היה טבעת עם כזה דבר, כן, אז אפשר להסביר על פי סימנים ולהחזיר אבדה על פי סימנים. אבל בדרך כלל לא מאפשרים את זה בתביעות עיני, כאילו אי אפשר לתת את זה, כן, אני אספר סיפור, הבת שלי השאירה כמה דברים, כמה חפצים על אוטובוס, אז היא התקשרה לחברת האוטובוסים ואמרה, כן, הארנק שלי, והיו לה אוזניות, אז שאלו אותה איזה צבע האוזניות, והיא אמרה כחול, אוקיי, באמת היו שחורים, אבל היו חדשים, היא לא זכרה בדיוק איזה צבע, ואמרו לה, את חייבת להגיד איזה חברה. עכשיו, היא לא ידעה איזה חברה הם. למזלי, אני הזמנתי את זה באמזון לא מזמן, והיה לי עדיין, יכולתי לבדוק באתר איזה בדיוק הזמנתי. ועל פי זה היא החזירה לה את זה. אבל בגלל שהיא אמרה את הצבע לא נכון, כאילו היא אמרה, אני לא מוכנה להחזיר אותם אלייך. שלדעתי זה היה מעניין, כי אם כן, כחוב ושחור זה לא כל כך שונה, ומי שם לב דווקא לפרטים האלו, ואם היא הייתה רואה אותם, אז היא הייתה אומרת, כן, אלו שלי. אבל האישה לא הייתה מוכנה להחזיר לה אותם, למרות שהם היו ביחד עם כל החבצים האחרים, שכן היו לה סימנים. אז היה לי קצת מוזר, אבל בסדר. הסתדר בסופו של דבר. אבל בדרך כלל אנחנו לא מאפשרים תביעות עין, למה? כי אנחנו חוששים, בדיוק כמו שהאישה הזאת, שהיא מנסה פשוט לקחת משהו ממישהו אחר. Okay? מה שמעניין בסוגיה, ונראה את זה אחר כך, בסוגיה באלו מציאות, אז מאפשרים תביעות עין על ידי תלמיד חכם. Okay? לא על ידי אנשים רגילים. וזה, לרוב הדעות, זה בגלל שיש חשש שאנשים משקרים, ותלמידי חכמים אנחנו לא חושבים שהם משקרים. אבל יש אחרים שבעצם טוענים שזה לא קשור לשקר או לא שקר, ואפילו אם לא נחשוד שאנשים ממש משקרים, אבל הם כל כך רוצים את זה שהם יגידו, כן, כן, איך אומרים, הם ישכנעו את עצמם שהם מכירים את זה, אפילו אם הם לא. אבל יש אחרים שאומרים שבעצם תלמידי חכמים הם יותר חכמים בעצם, והתביעות עין שלהם יותר טוב. Okay, כאילו הם, על ידי תביעות עין, יכולים לזהות דברים, אנשים אחרים לא יכולים. זו תפיסה מעניינת, okay? זה מאוד אופייני אולי לתקופת הגמרא, שהחכמים ראו את עצמם כחכמי הדור, כחכמים בכל דבר ועניין, וגם הם מדברים על עצמם, כן? זה סתם מעניין. Okay, אז עוד מקרה, רב חנינה, מקרה מאוד דומה, חוזאה, התאבד לגבה דביסרה, גב של בשר, עתה לקמד רב נחמן, כן, מצא את זה, והביא את זה לפני רב נחמן, אמר לי, אית לך סימנה בגבה? אמר לי, לא. אית לך תביעות עינה בגבה? אמר לי, אין, כן, אין זה כן. אם כן, זיל שקול, אוקיי? אז כך את זה. רב נתן ברבי, התאבד לקיבורה דתחלתה, אוקיי, החוטים של תחלת, עתה לקמד רב חיסטה, אמר לי, אית לך סימנה בגבה? אמר לי, לא. אית לך תביעות עינה בגבה? אמר לי, אין. אם כן, זיל שקול. אוקיי? אז הוא התיר לו לקחת את התחלת. החשש בתחלת זה שאנחנו מודאגים שאולי התחלף עם קלה אילן. קלה אילן זה תחלת שזה נראה כמו תחלת, אבל זה לא. ואסור להשתמש בזה בציצית. ראינו את זה במנחות. אז זה החשש כאן, אז אם הוא מכיר את זה בתביעות עין, אז מותר. אמר רבא, מרישא הווה אמינא סימן עדיף מתביעות עינה. כן, הייתי חושב שסימנים עדיף מהסוגיה באלו מציאות, נכון? שבדרך כלל לא מאפשרים תביעות עין חוץ מתלמיד חכם. דהמה הדרינא נבדתא בסימנים, בסימנה ולא מהדרינא בתביעות עינה. אבל השתא דשמעתינו להן השמטתא, אבל עכשיו שאני ראיתי את כל הסיפורים האלו, אמינא והפסיקות הלכה האלו, אמינא תביעות עין עדיפה. Okay? עכשיו אני רואה, וכאן מעניין, הוא סובר שתביעות עין עדיף, זה קצת מוזר, כי לפי רוב המקרים, או כל המקרים שראינו, שאלו קודם אם יש לך סימן, כשלא היה סימן, התירו תביעות עין, אז זאת אומרת הם שווים. אבל אולי בהמשך נראה שדווקא תביעות עין עדיף. Okay? עכשיו הוא מסביר למה זה עדיף, כאילו עד עכשיו היינו, כאילו הם שווים. דאילות הם האחי, האח סומה מותר באשתו, ובני אדם איך מותרים בנשותיהם בלילה, אוקיי, משהו מאוד מוזר. כן, הם אומרים, איך נתיר לסומה לשכב עם אשתו? איך הוא מכיר אותה? הוא לא מכיר אותה בסימנים, אבל איך הוא מכיר אותה? בתביעות עין, אוקיי, זה לא בדיוק תביעות עין, אבל הוא מכיר, כן, הם אומרים עכשיו, ובני אדם בלילה, שזה חשוך, כן, בימינו אנחנו רואים זה את זה בלילה, אבל הם לא ראו זה את זה, אלא בתביעות עין הדקלה, אוקיי, איך הם מכירים אותה? בגלל הקול שלהם, יש כאלה שיכולים להגיד אולי הריח או משהו אחר, כן, הם יודעים שזה האישה שלהם מתוך תביעות עין, ואם כן, מותר להם לשכב עם נשותיהם. ממש מוזר. החנמי בתביעות עין. אז גם כאן אפשר להגיד שתביעות עין זה יותר טוב. אמר רב יצחק ברד רב משרשיה, תדע, דאילו עתו בתרי, ואמר פלניה דהי סימני והי סימני, קטל נפשי, לא קטלים עלי. אם באים שני עדים ואומרים, כן, אנחנו מכירים את הבן אדם הזה על פי הבגדים שלו, כן, הוא לבש בגד שחור עם פס לבן או משהו כזה, לא הורגים אותו על פי זה. ואילו אמרי, איתלן, תפיות אינה בגבי, או בוא נגיד, היו לו עיניים חומות ושיער חום, או שיער שחור, או משהו כזה, כן, או אפילו אומרים, הוא היה בלונדיני, כן, לא הורגים מישהו על פי זה. אבל אילו אמרי, איתלו תפיות אינה בגבי, קטלין עליו, זה כמו, כן, בימינו יש, עושים ליינאפ, וזה, כן, יש על זה הרבה ויכוחים, האם זה באמת דרך טוב לזהות אנשים, כשכן מגיעים לבית משפט בשלים, האם אתה מכיר, האם הוא היה הרוצח? כן, ואומרים, כן, אני מכיר בדיוק. כן, קודם כל, כשמדובר על קבוצה אתנית שונה מהקבוצה האתנית של מי שמעיד, זה כבר ממש מוריד את היכולת ממש לזהות, כי הרבה פעמים אנשים, אם יש עם קבוצות אתניות אחרות, הם מזהים אותם בתור, כן, כולם נראים אותו דבר בעצם, זה דבר אחד, ובכלל, כאילו, עד כמה תפיות עין של אנשים מספיק חזק, ומעניין, לפי ההלכה אומרים, שעל ידי תפיות עין בגבי קצלין עליה, אנחנו כן הורגים את הרוצח על תפיות עין. Okay? אז זה מקרה שאנחנו סומכים יותר על תפיות עין מאשר על סימנים. אמר רב אשי, תדע, דאילו אמר לאיניש לשלוחי, מישהו אומר לשליח שלו עוד הוכחה, קריה לפלניה, דהי סימני והי סימני, תלך לקרוא לפלוני, הוא לא מכיר אותו, אבל הוא מספר לו איך הוא נראה, כן? לך תזהה אותו, כן? זה כמעט בלתי אפשרי. ספק ידע לי, ספק לא ידע לי. ואילו, כן? ספק אם הוא ימצא אותו או לא. ואילו, אילו, תביעת עיני בגבי, אבל אם היה תביעת עין, והוא אומר, אתה מכיר בן אדם כזה, הוא אומר, כן, אני מכיר אותו, בלי לתת סימנים, כן? רק לפי השם, אז כחזי ליד אלי, כן? כשהוא יראה אותו, הוא יכיר אותו. ולכן אפשר להוכיח שתביעות עין יותר חזק מסימנים. התוספות, ועל פי זה הולך לכיוון הזה הרדווה, בעצם טוענים שאולי יש דרגות שונות של תביעות עין. אוקיי? שכשאנחנו מתירים לתמיך אחד, הריטבה אומר, תרצו בתוספות, דהם אדרינן לתרום מרבנן, היינו בתפיות עיני דחשיב, כגון כלים שיש בהם צד שינוי וחילוק. אבל בתפיות עיני דגרוע, כגון בקמשה, בקבדה, בקיבורי, כן, בואו נזהה, כן, או אני ממש מזהה את הכבד הזה או זה, אפילו לתרום מרבנן לא מהדרינן. אולי זה לא היינו מחזירים לתמי חכם. אוקיי? והוא מתחיל לעשות, שבדעתי זה מאוד מעניין, דרגות שונות בתביעות עין. כאילו, יש חפצים שאפשר לזהות אותם יותר בקלות על ידי תביעות עין, ויש כאלה שפחות, כן? שעד כמה הכבד הזה שונה מכבד אחר. זה לא ממש. אבל אם מדובר על כלי, אפשר ממש לזהות כלי, כי כל כלי זה משהו קצת שונה. אוקיי, משנה. הנוטל גיד הנשה, צריך שיטול את כולו. רבי יהודה אומר, כדי לקיים בו מצוות נטילה. כן, מי שנוטל, אני רק רוצה לפני שנמשיך. למה חשבתי על האוזניות של הבת שלי? כי במקרה הזה היא לא זכרה אם זה פנסוניק או סוני או משהו אחר, היא בכלל לא זכרה את זה. אבל אם היא הייתה רואה אותם, אז היא הייתה יכולה להגיד, כן, זה בדיוק איך שהם נראים. כן, היא יכלה לזהות אותם בזה, אבל לא בסימן איך הם בדיוק, כן, מה יש עליהם שמייחד אותם ממשהו אחר, כמו הפנסוני, כאילו. זה פרט שולי שהיא לא שמה לב אליה, וזה מה שנקרא סימן. אבל הפרטים, כן, איך הם נראים ולזהות אותם, כן, בדברים שאולי אי אפשר לתאר במילים, אבל רואים איך היו בדיוק ומה הצורה, זה כבר, היא הייתה יכולה בתביעות עין. אז לפעמים תביעות עין יותר חזק. למרות שלפי ההלכה, במציאות אנחנו לא בדרך כלל מאפשרים את זה, וזה בגלל אולי האישה הזאת הייתה ממש מקפידה על ההלכה, ובשביל זה לא רצה להחזיר לה אותן, בגלל שאנחנו חוששים שאנשים רוצים את חפץ, כן? וכל כך חומדים ממון, שאולי בגלל זה ייקחו משהו של מישהו אחר. מה שכן מעניין, שאם נגיד שהחשש שהם ישקרו, ותמיד חכמים נאמנים שהם לא משקרים, אז במקרה שאין חשש שהם ישקרו, בוא נגיד שיש מישהו שכבר הוכיח את עצמו שהוא לא שקרן עם הארץ כזה, או אם הוא מאיר על מישהו אחר, על חפץ של מישהו אחר, ונותן, כן, אומר תביעות עין, כן, אני מכיר זה של פלוני, אז אולי אפשר להאמין להם, כן? אבל אם אומרים שהתביעות עין שלהם לא כל כך טוב, כי הם לא מספיק חכמים, אז רק אפשר תלמידי חכמים. אוקיי? אז זה גם נפקמינה בין שתי הגישות לגבי תלמידי חכמים ולמה מתירים טביעות עין במציאה. הנוטל, אוקיי, משנה חדשה. נוטל גיד הנשה צריך שיטול את כולו. צריך להוריד את הכל, כלומר, זה מה שראינו בשיטת רבי מאיר קודם, מצוטט לפי כשיטת רבי מאיר, כאן זה סתם תנא קמא, אבל זה תואם שיטת רבי מאיר, שבעצם צריך לחטט, כן, ולהוציא ממש את הכל. רבי יהודה אומר, כדי לקיים בו מצוות נטילה, פשוט צריך להוריד, כן, ואפשר לחתוך באיזשהו מקום, וזהו. לא צריך לחטט אחריו. אוקיי, זה מחלוקת ראשונה. מחלוקת שנייה. האוכל מגיד הנשה כזית, סופג 40. אך לא ואין בו כזית, חייב. אוקיי, אם אוכלים מגיד הנשה כזית, אז מקבלים מלכות. אם אוכלים ואין בו כזית, כאילו אם אוכלים את הכל, אבל לא היה כזית, בזה גם חייבים לפי תנקם. אכל מזה כזית ומזה כזית, אם אוכל כזית מירח מהגיד בצד אחד וכזית מהגיד בצד שני, סופג 80, כי חייבים על שני הצדדים לפי תנקם. רבי יהודה אומר, אינו סופג אלא 40. הוא רק מקבל 40 מלכות, כן? כי משני הצדדים בעצם, אנחנו אמרנו שלפי רבי יהודה, הוא רק חייב על גיד הנשה בצד אחד, והדעת נוטשו של ימין. ראינו סוגיה שלמה על זה. הגמרא מתחילה עם סיפור. בר פיולי הווקאי קמי דשמואל, וקמנה כרעיתמה. הוא היה פשוט חותך את הירך, כן, איפה שהיה הגיד, וזהו. הווקא גאים לה, כן, הוא היה פשוט חותך את זה באיזשהו מקום, וזהו. אמר לך, חוות בית פי, הוא אמר לה, תחתות יותר. השתה, לא חזיתך, הוא היה טוב שלא ראיתי אותך, כי אם לא הייתי רואה אותך, ספיתה לי איסורה, היית מאכיל אותי איסור. אירטט, בר פיולי ממש כן, נכנס להלם, כאילו שהוא עשה משהו בניגוד להלכה, נפל סכיני מידי, כן, אנחנו חושבים שאולי הוא יהרוג את עצמו כמו בסיפור הקודמי, אבל זה לא יקרה כאן, אבל אני חושבת שהסיפור שבקצב הסכין נופל כאילו משהו היה יכול לקרות כי הוא ממש פחד, הוא היה בהלם. אמר לי, לא תרטט, כאילו, אל תפחד כל כך, דאורי לך מי שלימד אותך כרבי יהודה אורי לך. כאילו, למדת את זה כפי שיטת רבי יהודה, שטען שלא צריך. כאילו, הלכת לפי פסיקה של מישהו, פשוט אני לא פוסק ככה. אמר רב ששת, רב ששת אומר כאן על הסיפור, מי דשקי בר פיולי, דאורייתא לרבי יהודה. כאילו, מה שהוא כן הוריד, זה מה שחייב מדאורייתא לרבי יהודה. עכשיו, מכלל, מזה אפשר לסיכמה, דשיר דרבנן לרבי יהודה. כאילו, משהו שיער אסור מדרבנן לרבי יהודה. כן, זה נשמע ככה, שרק רבי יהודה רק יתיר את זה מדאורייתא, ומדרבנן אסור. ואם אומרים ככה, אלא דאורילה, כמעט אורילה, אם כן, הסיפור לא הגיוני. כי שמואל בעצם טוען שהוא למד כמישהו לימד אותו כרבי יהודה, ואם כן, הוא היה צריך ללמד אותו גם שאסור מדרבנן. וזה לא מה שקרה, כאילו הוא אמר לו בעצם, כן, לא היית צריך לפי מה שלמדת, כי רבי יהודה מתיר לגמרי. אלה אמר רב ששת, ולכן הם אומרים, מה שרב ששת אמר כנראה זה משהו אחר. מי דשקה בר פיולי דאורייתא דרבי מאיר. אוקיי? כאילו משהו שקל, זה דאורייתא לרבי מאיר. אוקיי? כאילו, רבי מאיר שטוען שצריך לחטט, לפחות סובר שמדאורייתא זה מספיק לחתוך ככה. ומי דשיר דרבנה לרבי מאיר. ומה שהוא השאיר ולא חיטט אחריו, זה אסור מדרבנה לרבי מאיר. דאי רבי יהודה, ולפי שיטת רבי יהודה, אפילו מדרבנה נשארי. כן, הוא טוען שלא צריך לחטט אפילו מדרבנה. אוקיי, האוכל מגיד הנשה, כזית סופג 40. Okay, אז כאן הגמרא אומרת, אמר שמואל לא עשרה תורה, אלא שעל הכף בלבד. Okay, קודם זה נראה לא קשור, אחר כך נקשר את זה להלכה במשנה. שמואל טוען שרק החלק של הגיד שעל הכף, כעל כף הירך, באזור ספציפי הזה, אסור. שנאמר על כף הירך, בגלל שכתוב ככה בפסוק. אמר, פאפה קטנאי, ופאפה טוען שמה ששמואל טוען זה מחלוקת תנאים. הבסיס המחלוקת במשנה שלנו. אך לא ואין בו כזית חייב, אוקיי, זה ציטטנו קודם, אוקיי, זה ברייתא שמזכיר קצת יותר מפורט על המשנה שלנו, אך לא ואין בו כזית חייב, אוקיי, זה מה שראינו במשנה, אם אין בו כזית הוא חייב, רבי יהודה אומר עד שיהיה בו כזית, ק כן, רבי יהודה טוען לו, הוא לא חייב עד שהוא אוכל כזית. מי תמיד רבנן? בריאה היא, כן, זה בריאה שלמה. הוא אכל את כל גיל הנשא, לא משנה שאין בו כזית. ורבי יהודה, אכיל הכתיב בי, כתוב, לא תאכלו, לא יאכלו בני ישראל. ואם כן, צריך שיעור אכילה. ורבנן, אז מה רבנן עושים עם ביוכלו? רבנן, היא אכילה דחיית בארבעה וחמישה זיתים, ואך אחד כזית מחייב. הוא טוען שזה במקרה, כן, אולי היינו חושבים מרבנן, שהוא רק חייב מאוכל את כל גיד הנשא. אז יוכלו, בא להגיד, כן, יש עניין של שיעורים, שיעור כזית, אבל זה במקרה שהוא אוכל כזית מתוך הרבה זיתים, בואו נגיד שהגיד היה די גדול, והוא רק אוכל כזית אחד מזה. אז הוא יהיה חייב, אבל אם הוא אוכל גיד שלם שיש בה פחות מכזית, הוא גם חייב על זה. ורבי יהודה אומר לו, מאכילה לומדים שכל אכילה צריך להיות אכילה של כזית. אז מאיפה לומד רבי יהודה שאם יש ארבע וחמישה זיתים ואכל חג כזית מחייב? רבי יהודה מאשר על כף הירך נפקה. הוא לומד את זה משם, כן? לא משנה מה הוא אוכל, אם הוא אוכל משהו שעל כף הירך ויש בו כזית, הוא חייב. ורבנן, מה רבנן עושים עם על כף הירך? ההוא מבא אלי לכי דשמואל, סוף סוף אנחנו חוזרים לעניין שמואל, תאמר שמואל לא עשתה תורה אלא שעל כף הירך. הם לומדים על כף הירך שרק האזור הזה אסור, אבל לא כל הגיד עד למטה. רבי יהודה, מה הוא דורש מהפסוק של כף הירך? כאילו כבר דרש את זה, אבל הם לומדים, רבי יהודה הירך כתיב, כאילו מאיפה לומד שמואל שזה לא רק מה שעל כף הירך, כי כתוב הירך בהא ידיעה דכול הירך. הירך זה הכוונה לכל הירך. זאת אומרת שהגיד מגיע למטה עד סוף הירך וכל האזור הזה הוא אסור. רבנן לא חושבים ככה כי הם טוענים על כף הירך. אז אומרים עכשיו רבנן, מה הם עושים עם הה הידיעה? ההוא דפשת איסור בכולה ירך, להפוק החיצון דלו. הירך בא ללמד על איזה גיד אסור. הגיד שמגיע לכל הירך, כן? זה שזה הגיד הפנימי, שלמנו את זה, שזה, כן, מהלמעלה עד למטה, שהחיצון זה רק החלק מהירך, כאילו או למעלה או למטה תולוי באשכנז ותימן, איך הם מפרשים על הגיד החיצון. אבל לפי רבנן, כן, ההיא הידיעה באה להגיד איזה גיד, חיצון או פנימי, אבל לא קשור לאיפה, כן, שזה הגיד אסור עד סוף הירך, שזה רבי יהודה. ולעולם, אוקיי, אז בעצם מה ראינו עד עכשיו? כל זה היה כדי ללמד אותנו, כבר הגענו עכשיו לשמואל, לזה שזה מחלוק את התנאים, שלא עשו התורה אלא שעל כף בלבד, שנאמר על כף הירך, על כף הירך בא להגיד רק מה שעל כף הירך, לפי תנא קמא או חכמים, ולפי רבי יהודה, על כף הירך בא להגיד שהגיד אסור עד הסוף, כן? כי כתוב הירך, ואשר על כף הירך, הם באים ומלמדים שהוא חייב אם אוכל כזית ממשהו יותר גדול, אפילו אם לא אוכל את כל הירך. אבל הוא חושב שבעצם כל הירך אסור. כאילו אגיד שבכל האזור של הירך אסור ולא רק אשר על כף הירך. אוקיי, עכשיו יש שאלה על שניהם, כי שניהם דרשו את הפסוק על כף הירך. ולעולם שעל כף, על הכף, והי כף מבעי אלה למיעוטי אוף, דלי לכף. אבל הרי דרשנו כבר את המילה כף, כדי ללמד שזה בא למעט אוף. אז איך שניהם דורשים את זה? אז מה עונים? תרי כף כתיב, בפסוק כתוב, על כן לא יוכלו בני ישראל להגיד אנשי אשר על כף הירך, עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד אנשי. ולכן כף מפי הפעמיים, אפשר לדרוש את שניהם. משנה חדשה. ירך שנתבשל בגיד הנשא. עכשיו אנחנו מגיעים לדפים, כמה דפים שיהיו עוסקים בתערובות של בשר וחלב וכאלה דברים, כאילו איסור והתר, ונדבר על כל מיני מושגים, נותן טעם, בישול ומצליה וכו' וכל מיני עניינים. אז ירך שנתבשל בגיד הנשא, אם לוקחים את הירך שיש בו גיד הנשא, לא הורידו את זה, ואם יש בה ונותן טעם, אם הגיד נותן טעם, זה לפי מנדה אמר שיש טעם בגיד, אם כן מורידים את הגיר אחרי שמבשלים, אבל אם עדיין יש טעם של הגיר בתוך הירח, אז אסור, אוקיי? הרי זו אסורה. יש מחלוקת ראשונים כאן, האם, מה אם כן נראה את זה גם בגמרא בהמשך, לא היום, אבל יש מה שנקרא איסור דבוק. עכשיו, בגלל שהגיר דבוק בירח, אז יש כאלה שאומרים, אם הוא בישל את זה בתוך ירח, בישל את זה עם ירח ועוד בשר, ואין מספיק טעם בכל התערובת, אבל יש מספיק טעם בגיד בתוך הירח, וזה מה שאנחנו קוראים איסור דבוק, ובגלל שהגיד דבוק בירח, אז צריכים לשאר את זה לפי הירח ולא לפי כל התערובת המלא. אבל יש ויכוח על העניין הזה. אוקיי, אז ירח שנתבשל בגיד לנשם, יש בבנות איתם, הרי זו אסורה. כיצד משערים, איך אנחנו יודעים? כיצד משערים אותה? כבשר בלפת, כן? כי אנחנו לא יכולים לדעת אם טעם הגיד הגיע לירח, כי לא יודעים בדיוק את הטעם, אבל לוקחים בשר בלפת, בדיוק הגודל של הגיד הנשה, עושים חתיכת בשר בגודל הזה, ומבשלים את זה בתוך לפת, שזה בשווה לירח, כן? בגודל של הירח, ורואים אם הבשר נותן טעם בלפת, אז זה אסור, ואם לא, אז מותר. יש כאלה שטוענים שזה, קודם כל רשי אומר שזה הלכה למשה מסיני, זה הבסיס גמרא בסוכה נראה לי. והשאלה אם זה שיעור שמוכר לנו, אז זה שיעור מיוחד דווקא לגיד. גיד הנשה שנתבשל עם הגידים, מה אם מבשלים גיד הנשה יחד עם עוד גידים שמותרים? בזמן שמכירו, אם מכירים את הגיד אחרי שמבשלים ויכולים להוציא את זה, אז אסור בנותן טעם, רק אם נתן טעם. בתערובת. ואם לאו, אם לא יכולים להכיר ולהוציא, אז כולן אסורים. כל הגידים אסורים, והרוטב בנותן טעם. הרוטב אסור רק אם יש מספיק טעם. אבל אם לא, הרוטב מותר. אבל כל הגידים אסורים, נראה בגמרא אחר כך למה לא בטל ברוב או משהו אחר. וכן חתיכה של נבלה, אותו דבר לגבי חתיכה של נבלה, וכן חתיכה של דג תמי, שנתבשלה עם חתיכות, בזמן שמכירם בנותן טעם, ואם לאו כולן אסורות, והרוטב בנותן טעם, בדיוק אותו דבר. Okay. שמואל אומר בגמרא, אמר שמואל לא שנו, אלא שנתבשל בה. כל זה שימו לב, שמואל אומר, שנתבשל, כשיש רוטב וזה, והכל מתערבב. אבל נצלה בה, אבל אם צולים, כן, אז צולים את הירח עם הגיד בפנים, קולט ואוכל עד שמגיע לגיד. הוא פשוט יכול לאכול את הכל עד שמגיע לגיד. קודם כל יש קצת בעיה בזה, כי בדרך כלל אנחנו אומרים, צריך להשאיר כדי קליפה. כאילו קצת, אי אפשר להגיע לגיד עד הסוף, אז יש כאלה שמקשים על זה. נשאיר את זה הצידה כרגע, אבל שתדעו. והגמרא שואלת, הנה, אמר רב הונא, גדי שצלעו בחלבו, אם צולים את עם החלב, שאסור, כן? אז אסור לאכול אפילו מראש אוזנו. אפילו מקום שהחלב ממש לא קשור לראש האוזן, עדיין אסור לאכול. זאת אומרת שבוא נשכח מכדי קליפה. כל הדבר אסור. אז מה עונים? שני חלב דמפעפע. כאילו החלב ממש, כן, מגיע לכל מקום, השומן הזה, ואם כן, זה מגיע לכל מקום. אבל זה שונה מהגיד. עכשיו, תוספות שואל, איך זה שונה מהגיד? הרי השומן של הגיד גם אסור. אז איך אפשר להגיד את זה? אז רבינו תם טוען, דשמנו של גיד אינו מפעפע, כי זו תשובה אחת, שהשומן של הגיד זה שונה מחלב, וזה לא מפעפע, זה אפשרות אחת. ויש עוד תשובה בתוספות, שכיוון דשומן הגיד לא מיצר אלא מדי רבנן, דגזרו בעתו הגיד, כאילו רק גזרו על השומן בגלל הגיד, אבל זה רק אסור מדי רבנן, אז כשאין הגיד אוסר, גם בו לא החמירו, אוקיי? כשאם הגיד לא אוסר, אז גם השומן לא יהיה אסור, ולכן בגלל שזה רק מדי רבנן, אז לא מודאגים לזה שזה מפעפע, אוקיי? שתי תשובות לשאלה הזאת. אוקיי, נפסיק כאן להיום.